השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ז בבא מציע באתר sinai.org.il. הלימוד היום הוא לעילוי נשמת רב יעקב דוד בן אברהם יהודה מצנר. אנחנו מזמינים מי שרוצה לתת חסות או להקדיש דף לפנות אלינו דרך הצור קשר באתר. אנחנו מתחילים את הלימוד שתי שורות לפני סוף פ"ו עמוד ב'. מכאן ועד סוף עמוד א', אנחנו נראה אוסף של מדרשים על הסיפור של אברהם אבינו והמלאכים. אחר כך יהיה לנו משנה לגבי מה מותר לפועלים לאכול בזמן שהם עובדים אצל בעל הבית. אז מדרש ראשון, למה אצל אברהם אבינו המלאכים הסכימו מיד להתארח אצלו, ואצל לוט הוא היה צריך להפציר בה מאוד עד שהם הסכימו להיכנס? אומרת הגמרא, מכאן שמסרבים לקטן, כלומר זה דרך ארץ, אם אדם קטן נותן לך כבוד קודם לסרב, אבל לא מסרבים לאדם גדול. מדרש הבא, אברהם אבינו אומר למלאכים שהוא יביא להם פת לחם, אבל בפועל הוא מביא להם בקר. מכאן שצדיקים אומרים מעט, והם עושים הרבה יותר ממה שהם אמרו, ואצל הרשעים זה להפך. דוגמה לזה זה מאפרון. אפרון בהתחלה אומר שהוא ייתן את השדה בחינם. בסוף, לא רק שהוא לוקח את השובית של 400 שקל כסף, הוא לוקח שקלים שהם נקראים קנטירה, שכל שקל שווה 100 מנה. מדרש הבא, אברהם אבינו מבקש משרה להכין קמח סולת. למה גם קמח וגם סולת? לכאורה זה שני דברים שונים. הסולת זה קמח יותר מנופה. אלא ששרה רצתה להכין קמח, ואברהם אומר לה להכין סולת, מכאן שנשים, העין שלהם יותר צרה באורחים מאשר הגברים. מדרש הבא, אברהם מבקש עוגות. עוגות זה לחם, ובסוף לא כתוב שמביאים לחם, אלא ששרה פרסה נידה באותו יום, בעצם חזר לאורך כנשים, והייתה טמאה, ואברהם אבינו היה מחמיר על עצמו לאכול גם חולין בטהרה, ולכן בסוף לא הגישו את הלחם. מדרש הבא, המלאכים אומרים לאברהם, היה שרה אשתך. למה הם אמרו את זה? אז תשובה ראשונה, אומרת הגמרא להודיע ששרה הייתה צנועה, ורב יהודה בשם רב או רב יצחק מסבירים שהם כמובן ידעו שהיא באמת באוהל, אלא שרצו לחבב אותה על בעלה שיזכר כמה שהיא צנועה. הסבר השני, למה הם אמרו את זה? זה בשביל לשגר על הכוס של ברכה. עכשיו באותו פסוק כתוב, ויאמרו אליו היסר האשתך. מעל המילה אליו, מעל א', י' וו', יש נקודות. למה יש נקודות? אלא אומרת הגמרא, זה בעצם הסבר שלישי ללמה הם אמרו לאברהם היסר האשתך, שמכאן שדרך ארץ זה לשאול בשלום האישה. ולומדים את זה מהא', י' וו', שזה כמו איה. תוספות חולק ואומר בדיוק להפך, מכאן שהם שאלו אותו לגביה, אבל גם שאלו אותה לגביו. עכשיו הגמרא מקשה, הרי אין שואלים בשלום אישה. אומרת הגמרא, על ידי בעלה מותר. אנחנו בשורה האחרונה של השורות הצרות, אחרי ולותי הייתה לי עדנה, מסביר רב חיסדה, אחרי ולותי זה אחרי שנתבלה הבשר ורבו הקמטים, הייתה לי עדנה זה שנתעדן הבשר ונתפשטו הקמטים וחזר היופי למקומו. מדרש הבא, שרה צחקה בליבה ואמרה, איך אני ילד ואדוני זקן, והקדוש ברוך הוא כשאמר את זה לאברהם הוא אמר ואני זקנתי, כלומר שהיא אמרה לעצמה שהיא זקנה, למה הקדוש ברוך הוא שינה? תנת ברבי ישמעאל, גדול השלום שאפילו הקדוש ברוך הוא משנה בשביל להשכין שלום ביניהם. מדרש הבא, ותומר מי מילה לאברהם העניקה בנים שרה, הרי היא אמורה ללדת רק בן אחד, למה בנים? אלא יש מדרש, אמר רבי לוי שבאותו יום שיצחק נגמל עשו סעודה גדולה, ואנשים רננו אחריהם, אמרו לא יכול להיות שגבר בן 100 ואישה בת 90 יולידו. אז הם הביאו תינוקות שלהם בשביל שהם יוכלו לבחון אותה אם באמת היא ילדה או לא, אם היא יכולה להניק או לא. השם עשה לנס והצליחה להניק את כולם. ולגבי אברהם, פתאום נעשה נס שקלסטר פניו של יצחק היה בדיוק זה לזה של אברהם, וכך הם הבינו שבאמת זה הבן שלו, ואמרו בסוף אברהם הוליד את יצחק. מדרש הבא, המדרש האחרון קשור למה שהרגע אמרנו על זה שיצחק היה דומה לאברהם, אז יש לנו שלושה שלבים בהתפתחות של המחלות בעולם. שלב ראשון, שעד אברהם לא הייתה זקנה. רק מי אברהם הייתה זקנה, בשביל להבדיל בין אב לבן שהם דומים אחד לשני כמו אברהם ויצחק. שלב שני, עד יעקב אבינו לא הייתה חולשה לפני המוות, פשוט היו מתים. יעקב ביקש שיהיה איזושהי מחלה לפני המוות בשביל שידעו שהולכים למות, בשביל שיספיקו לצוות את בניהם. שלב אחרון, עד אלישה לא הייתה מחלה אנושה שהצליחו להירפא ממנה, רק אלישה הצליח להירפא ממחלה אנושה, כי כתוב, ואלישה חלה את חוליו אשר ימות בו, אז מכאן משמע שהוא גם היה חולה לפני זה. והגמרא מפרטת שהיו לו שלושה מחלות. מחלה אחת הוא קיבל על זה שהוא דחף את גיחזי בשתי ידיו, כלומר, אחרי ששר צבא ארם רצה לתת לאלישה מתנה על זה שהוא ריפא אותו מהצרת, אלישה אמר שלא, וגיחזי שיקר לשר צבא ארם ואמר שאלישה כן ביקש את המתנות בשביל שיוכל לקחת אותם לעצמו. אלישה ידע שזה קרה וקילל את גיחזי שיהיה לו את הצרת של נאמן לו ולזרוע עד סוף כל הדורות. אז כנראה שאלישע הגזים בתגובה הזאת, ולכן הוא נענש לזה וקיבל מחלה ראשונה. מחלה שנייה זה כשנערים ביזו אותו והוא קילל אותם, ועל ידי זה באו דובים והרגו 42 מהם. גם זה כנראה הייתה תגובה מוגזמת והוא קיבל עוד מחלה שנייה. מחלה שלישית, זאת המחלה שממנה הוא נפטר. זהו, ובזה סיימנו את החלק האגדתא של עכשיו. אנחנו חוזרים למשנה. אמרנו במשנה, מעשה ברבי יוחנן בן מתיה, שאמר לבן שלו לזכור פועלים, והבן אמר לפועלים שהוא יזון אותם. וסבר רבי יוחנן בן מתיה שברגע שהוא אמר שהוא יזון אותם, אז בזה הוא בעצם מתחייב לתת להם מזון הכי הרבה שאפשר לתת, שזה כסעודת אברהם אבינו. רשב"ג אומר שלו, אפילו שהוא אמר את זה עדיין רק צריך לתת להם כמנהג המדינה. רבי יוחנן בן מתיה, בשביל לתקן את מה שקרה, אמר לבן שלו לרוץ לפועלים לפני שהם מתחילים לעבוד, ולהגיד להם שהוא נותן להם רק פת וקטנית. עכשיו יש שתי אפשרויות להבין, או שהוא התכוון פת ובנפרד קטנית, נניח לחם ואורז, או שהוא התכוון פת שעשויה מקטנית. אז נלך לפי תוספות, ברור לנו שבסיפור עצמו הוא התכוון פת וקטנית. השאלה היא, מה כתוב במשנה? אם כתוב במשנה פת קטנית או פת וקטנית? מה זה משנה? אם אדם היום יגיד לפועלים, אני אתן לכם פת קטנית, אז האם הוא מתכוון פת שעשויה מקטנית, כמו שבטח הוא ירצה לטעון, או שהוא התכוון פת וקטנית, כמו שהפועלים ירצו? אז אם כתוב במשנה שלנו פת וקטנית, אז זה אומר שבשביל לומר שזה שני דברים, חייב להיות שם וו, ואם לא אמרת וו, אז התכוונת לפת קטנית. אבל אם גם במשנה שלנו כתוב פת קטנית, ואמרנו שהפירוש הוא שהוא התכוון פת וקטנית, אז גם היום אם מישהו יגיד פת קטנית, הוא יצטרך לתת פת וקטנית. והמסקנה במשנה שלנו זה עם וו, פת וקטנית. אז אם אמרת בלי וו, אתה יכול לתת להם רק פת קטנית. ודיון אחרון לגבי המשנה, רשב"ג אומר שהכל כמנהג המדינה. למה הוא אומר הכל כמנהג המדינה? להטוי אימי. להטוי מקרה שאדם סוחר פועל והוא אומר לו, אני משלם לך כשכר של אחד או כשניים מבני העיר. אז אומר רבי יהושע, הוא נותן לו לפי השכר הכי קטן שיש באנשי העיר. חכמים אומרים שהוא נותן להם לפי השכר הבינוני הממוצע, כלומר עדיין הכל כמנהג המדינה, והגענו למשנה. בפרשת כי תצא יש לנו דין שפועל שעובד בשדה או בקרם, מותר לו לאכול מהדבר שבו הוא פועל, מהענבים או מהתבועה. המשנה שלנו מגבילה את זה בשלב מסוים. היא אומרת שמותר לו לאכול רק מהשלב שבו התבועה כבר מוכנה לקצירה או לקטיפה, שזה גמר מלאכה, עד השלב אחרי שקטפו או קצרו, לפני שעשו את הגמר מלאכה. כלומר לפני שכינסו את כל התבועה או את כל הפירות ביחד. והגמרא תחפש מקור לשני דברים. קודם כל, מאיפה יודעים שבכלל הדין הזה מותר לא רק בקמה ובקרם, כמו שכתוב בתורה, אלא גם בשאר הדברים, ומאיפה יודעים שזה דווקא בגמר המלאכה לפני שתלשו, ולא לפני זה. תוך כדי נראה גם מקור לעוד כמה דינים בנושא הזה. אז בתורה יש לנו שני פסוקים בנושא. אני בכוונה הופך את הסדר. פסוק אחד עוסק בתבועה, פסוק אחד בקרם. הפסוק בתבועה, כי תבוא בקמת רעך וכתפת מלילות בידיך וחרמש לא תניף על קמת רעך. הפסוק לגבי קרם, כי תבוא בקרם רעך ואכלת ענבים כנפשך סובך ואל כלייך לא תיתן. אז אנחנו מחפשים מקור איך נלמד גם לשאר דברים שהם לא תבועה ולא קרם, וגם איך אני יודע שזה דווקא בגמר מלאכה. אז לגבי הנושא של איך אני יודע שזה דווקא בגמר מלאכה, זה פשוט, הגמרא לא אומרת את זה בהתחלה, אלא רק בסוף. לומדים את זה מהסוף של שני הפסוקים. לגבי קמה וחרמש לא תניף, כלומר זה דווקא בזמן שבו מניפים את החרמש. בקציר, באותו זמן מותר לך גם לקחת לעצמך, לא בשלב לפני זה. אותו דבר בקרם, ואל כליך לא תיתן, כלומר מדובר פה בזמן של הקטיף, ששמים בכלי, ואז מותר לך לאכול, אבל לא לשים לעצמך בכלי. אז ברור שזה גמר מלאכה. מאיפה אני יודע שזה גם בשאר דברים? אז השלב הראשון בגמרא, הגמרא רוצה ללמוד מבנייניו. אם אפשר בקרם ואפשר בקמה, למה שלא אפשר בשאר דברים שהם גידולי קרקע? אומרת הגמרא, אי אפשר ללמוד משם, כי גם בקרם וגם בקמה יש איזשהו דין נתינה מיוחד שאין בשאר דברים, ואולי דווקא שמה צריך להתיר לפועלים לאכול תוך כדי עבודה. איזה דין מיוחד יש? בקמה יש חלה, ובקרם יש עוללות. איך אני יודע שפה קמה הכוונה היא דווקא דבר שיש בו חלה? אז בשלב הזה לומדים את זה מגזרה שווה, קמה קמה, מהפסוק מאחל חרמש בקמה, שמדבר על העומר, ששם זה שעורים. אז כמו ששם זה דווקא דבר שיש בו חלה, גם פה זה דווקא דבר שיש בו חלה. בקיצור, אי אפשר ללמוד לא מקמה ולא מקרם. זאת אומרת הגמרא, בסדר, אל תלמד מכל אחד בנפרד, אבל תלמד משניהם ביחד, בצד השווה. כל אחד יחפה על החיסרון של השני. בקרם יש עוללות, אבל בכמה אין עוללות. בכמה יש חלה, וקרן אין חלה. וככה נלמד ביחד לכל גידולי קרקע שמותר, ושזה דווקא בגמר המלאכה. דוחה הגמרא, עדיין בשניהם יש צד שווה שיש בהם צד מזבח. כלומר, תבועה מביא ממנה מנחות, קרם יש ניסוך היין, אפשר ללמוד מקסימום לזיתים, שזה שמן שבא במנחות, אבל אי אפשר ללמוד לשאר דברים. אז עד כאן היה שלב ראשון, ניסינו ללמוד מבניין אב ולא הצלחנו. עכשיו אנחנו עוברים לשלב שני שהוא טיפה יותר מורכב. אז לגבי הזמן, שזה דווקא בגמר המלאכה, בשלב הזה אנחנו אומרים שלא צריך ללמוד את זה גם מתבואה וגם מכרם, מספיק ללמוד רק מכרם ואל כל יכה לא תיתן. מכאן לומדים שזה דווקא בזמן שנותנים לכלי, דווקא גמר המלאכה. אז עכשיו הפסוק וחרמש לא תניף עליו התפנה לנו, ומכאן לומד שמואל וחרמש, זה בא לרבות כל דבר שנקצר בחרמש. לא כמו שאמרנו מקודם שזה דווקא דבר שיש בו חלה, אלא כל דבר, אפילו קטניות. ועכשיו, שלב שני, אומר רב יצחק, כיוון שמחרמש כבר למדנו שזה לאו דווקא דבר שיש בו חלה, מה נלמד מכמה? מכמה נרבה כל כמה. כל כמה, הכוונה כאן, כל גידולי קרקע. אז למדנו שזה כל גידולי קרקע, מחרמש וכמה ביחד. למדנו שזה דווקא בגמר המלאכה, מ-ואל כל יכה לא תיתן שכתוב בכרם. מה שנשאר לנו זה למה בכלל כתוב את כל ההתחלה של הפסוק בכרם, כי תבוא בכרם רעך, ואכלת ענבים כנפשך סובעך, מה זה בא ללמד? אז פה רב מביא ברייתא, שמכל מילה לומדים פה איזשהו דין בנושא הזה. אז נראה שישה דינים קצרים ובזה נסיים. אז קודם כל, מאיפה בכלל יודעים שכל העניין הזה זה דווקא בפועל ולא בסתם אדם שמסתובב בשדה? אז לומדים את זה מכי תבוא, עושים גזרה שווה כי תבוא, ללא תבוא עליו השמש, כמו ששם זה לגבי הלנת שכר פועל, אז גם פה זה לגבי פועל. דבר שני, לומדים בכרם רעך ולא גוי, או ולא הקדש, כי יכול להיות שמגוי מותר, אם מותר לגזול אותו. דבר שלישי, והחלטה שמותר לאכול, אבל לא רק למצוא את זה תמיץ. דבר רביעי, ענבים, ולא ענבים פלוס משהו אחר, כלומר, תאכל ענבים, אבל אל תעשה פה סעודה שלמה, אל תטביל את הענבים במשהו. דבר חמישי, כנפשך, שגם לך יש פטור מתרומות ומעשרות, ושלא נחשוב שזה כאילו מקח, שזה מחייב תרומות ומעשרות. ודבר שישי ואחרון, סובעך, מותר לאכול רק עד כדי שתסבע, ולא מעבר לזה, עד כאן.